המקדש. וישנן מספר סוגיות בגמרא שבהם הגמרא דנה בצורה עקרונית מה בעצם הערך או הרעיון של בית המקדש או ממילא חורבן בית המקדש. ובמקום אחד הגמרא דנה במקום אחד מרכזי הגמרא דנה לא רק על העניין של חורבן בית המקדש אלא על כל מה שנקרא תשעה באב. מה זה בעצם תשעה באב? אז בחרנו ללמוד ביחד את הסוגיה הזו כפי שמופיעה במשנה הראשונה בפרק רביעי של מסכת תענית והגמרא על המשנה הזו. אז המשנה אומרת כך, משנה ארוכה מאוד, ממש בתחילת פרק רביעי, ואז המשנה מונה את כל ימי הפורענות, ואז אומרת המשנה כך, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. חטא המרגלים, והגזרה בעקבות חטא המרגלים, שאבותינו לא ייכנסו לארץ ישראל, אותו דור. זה דבר ראשון. דבר שני, וחרב הבית בראשונה, דבר שלישי, ובשנייה, חורבן הבית הראשון והבית השני. ונלכדה ביתר. ביתר הייתה, נראה בהמשך אם נספיק, עיר גדולה מאוד, עיר מרכזית מאוד, בימי הבית השני, וביתר נחרבה, זה הדבר הרביעי, והדבר החמישי, ונחרשה העיר. ירושלים לא רק שחרבה, לא רק שהמקדש חרב, ירושלים חרבה, אלא ירושלים נחרשה. הגמרא, כשהיא עוסקת בחמשת הדברים האלה, במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', לכאורה מביאה חשבונות, נקרא לזה תאריכיים, של להוכיח שכל המאורעות האלה היו בתשעה באב. למשל, הדבר הראשון, העניין הראשון, הגמרא כאן עושה חשבון ארוך להוכיח שחטא המרגלים, כשהמרגלים חזרו לארץ וכשחזרו, סליחה, למשה ולעדה וסיפרו מה הם ראו בארץ ישראל, זה היה בליל תשעה באב. הגמרא עושה כאן חשבון גדול. ואחר כך הגמרא דנה, מאיפה אנחנו יודעים שבית ראשון חרב בתשעה באב, בית שני חרב בתשעה באב, ביתר ונחרשה העיר. מאיפה אנחנו יודעים את לוח הזמנים? אז לכאורה נראה שהסוגיה שאנחנו הולכים ללמוד היום היא סוגיה מאוד טכנית. היא סוגיה מאוד, נקרא לזה, תאריכית. דהיינו, מה שאנחנו מחפשים זה איזושהי הוכחה טכנית, אם ניקח את הפורענות הראשונה, שחטא המרגלים חל באמת בליל תשעה באב. אבל אנחנו ננסה לראות אולי מדוע הגמרא מביאה את הפסוקים שמביאה כהוכחה למה שקרה בתשעה באב, ואולי מעבר לפסוקים בממד החיצוני שלהם, של התאריך, יש כאן איזשהו סוד, קצת יותר פנימי, מה בעצם המשמעות של מה שקרה. אז בואו נתחיל. הגמרא אומרת כך, בדף שלנו בדף כ"ט עמוד א' למעלה, שורה שנייה. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים באמת שהתאריך היה תשעה באב, ט' באב? מביאה הגמרא סדרה של פסוקים, נקרא רק מהר את כל הסדרה, כדי לראות את התמונה, ואחר כך ננסה אולי להבין קצת יותר. דכתיב, אנחנו עכשיו נמצאים בפרשת בעלותך. דכתיב, והיא בחודש הראשון בשנה השנית. סליחה, עכשיו אנחנו בסוף ספר שמות. והיא בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. אם כן, מתי משה רבנו הקים את המשכן? באלף בניסן. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן. יש כמה דעות מתי בדיוק משה רבנו בנה את המשכן, אבל לפי כל הדעות, בניין המשכן היה בשנה הראשונה. לפי חוב הדעות לקח שלושה חודשים, ואחר כך הייתה איזושהי הפסקה עד שהמשכן הוקם. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה, ביום הראשון של השנה השנייה, באלף בניסן, של השנה השנייה ליציאת מצרים, הקים משה את המשכן. ושלח מרגלים. אם כן, שאלה ראשונה, מה אכפת לנו? מה זה נפקא מינה? אם אנחנו מחפשים את התאריך, אז תגיד. בשנה השנית, והיא בחודש הראשון, בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. מספיק. למה אנחנו צריכים את המרמר? מה מוסיף לנו, מה מוסיפה לנו הדעה שמחלקת בין עשיית המשכן לבין הקמת המשכן? כנראה שזה שני צדדים, שתי בחינות. טוב, אז אם כן, אנחנו נמצאים עכשיו בראש חודש ניסן של השנה השנייה, שבה, בזמן הזה הוקם המשכן, ואומרת הגמרא, ושלח מרגלים. ומשה רבנו שלח מרגלים. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, הוא כתיב, עכשיו אנחנו נכנסים לפרשת בעלותך, והיא בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. אם כן, באלף בניסן של השנה השנייה, הוקם המשכן. בכף באייר של השנה השנייה, דיינו, 50 יום לאחר מכן, והיא בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. ואז התחלנו לנסוע לכיוון ארץ ישראל. אם כן, הנסיעה החלה בכף באייר. אם כן, התאריך הראשון, א' בניסן. התאריך השני, אנחנו כבר בכף באייר. הלאה, הוא כתיב, גם בפרשת בעלותך, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. אם כן, הגענו לכף ב' באייר, נכון? כף, כף א', כף ב'. אם כן, נסעו דרך של שלושה ימים. הוא כתיב, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים. כדאי לראות את הפסוקים בפנים, אבל זה מה שכתוב. אמר רבי חמא בר חנינא, אותו היום שרו מאחרי השם. כלומר, בכף ב' באייר, שרו מאחרי השם, שנאמר, דכתיב, הוא כתיב, והספסוף אשר בקרבו יתאוו תאווה. וכל הסיפור של תאוות הבשר וכו', וישובו ויפקו גם בני ישראל וכו', הוא כתיב עד חודש ימים. כלומר, הפתרון של ריבונו של עולם זה חודש. הבשר הזה לא יהיה יום ולא יומיים ולא שבוע ולא שבועיים. חודש יהיה באפכם עד אשר יצא מאפכם. אם כן, הגענו מכף ב' באייר, הגענו כבר לכף ב' בסיוון. ואחרי החודש הזה, אם כן, דה ולאו, 20 ותרטין בסיוון. הגענו ל-22 בסיוון, כף ב' בסיוון. הוא כתיב, ולאחר מכן התורה מספרת, לשון הרע של מרים, הוא כתיב, ותיסגר מרים שבעת ימים. אם כן, הגענו, דה ולאו, 29 בסיוון. אם כן, הגענו לכף ט' בסיוון. שימו לב, איך כל הפסוקים האלה, הם נראים מאוד טכניים, כלומר, איזה מין השתלשלות תאריכית כזאת, כדי להגיע למסקנה שאותה אנחנו מחפשים, שהמרגלים חזרו מהריגול שלהם, סוף 40 יום היה ליל תשע באב. אז כרגע אנחנו בכפתת בסיוון. אומרת הגמרא, הוא כתיב, שלח לך אנשים. אנחנו נמצאים בפרשת מרים בסוף פרשת בעלותך, מיד אחר כך תחילת פרשת שלח לך, אז אם כן, אנחנו הגענו עכשיו, אנחנו נמצאים בכפתת בסיוון. אם כן, מתי הייתה שליחת המרגלים? בכפתת בסיוון. ותניה, ויש לנו גם ראיתה שמוכיחה את זה. ב-29 בסיוון, שלח משה מרגלים. הוא כתיב, והישוב הוא מיתור הארץ מקץ 40 יום. אם כן, תיקח מכפתת בסיוון 40 יום, אתה מגיע לכאורה לליל תשע באב. אומרת הגמרא, רגע, לא נכון. מדוע? אני 40 יום, נקי, חד, הבו. לא נכון, זה לא, אין כאן 40 יום, חסר כאן יום אחד. בואו רגע נראה רשי שעושה את החשבון. אני 40, נקי, חד, ב' מסיוון, כפתת ולמד של סיוון, וכפתת מתמוז, אם כן הגענו ל-31, אב ולמד א', וח' מאב, אב ולמד ת'. אם כן, אם אתה אומר שהם הגיעו בליל תשעה באב, אם כן, יש רק 39 ימים, לא 40 יום. אומרת הגמרא, אמר רבייה, תמוז דאי שטה מילויה מליו. דהיינו, תמוז של אותה שנה היה מלא. אם כן, בחודש תמוז אין רק 29 ימים, אלא 30, ולכן שניים של סיוון, 30 של תמוז, ועוד 8 של אב, בדיוק הם חוזרים בליל תשעה באב, הלילה הזה. ומה קרה אז? ואז הם מספרים את מה שקרה, הגמרא מוכיחה, שתמוז מלא, דכתיב קרא עליי מועד לשבור בחוריי, הוא כתיב, ואז הם מספרים מה שהם מספרים נראה עוד מעט, הוא כתיב, ותיסע כל העדה ויתנו את קולם, ויפקו העם בלילה ההוא. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, יש כאן כמה גרסאות, אותו לילה, ליל תשעה באב היה. וזה הדבר הראשון שקרה בתשעה באב. עוד לפני חורבן המקדש הראשון כמובן, ולפני השני, ולפני ביתר וכו'. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. עד לכאן הדבר הראשון שקרה בתשעה באב. עכשיו בואו ננסה טיפה להתבונן על הגמרא הזאת, ועל הפסוקים שהגמרא בחרה להביא, לא רק בממד התאריכי של הפסוקים, אלא בממד אולי היותר מהותי של הפסוקים. בואו נתחיל. דכתיב, היי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. אנחנו מכירים שלושה, נקרא לזה, ממדים, כפי שהרב מסביר בעולת ראייה. ודיברנו על זה באחד השורים האחרונים דווקא. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? מכן יש בחינת של אוהל, בחינת אוהל, ויש בחינת משכן, ויש בחינת מקדש. יש אוהל, מה טוב הוא נקודותיים, א' הוא עליך יעקב, ב' משכנותיך ישראל, מה טוב הוא כולל גם את אוהליך גם את משכנותיך, פה זה יעקב ופה זה ישראל, והגדר השלישי, הרמה השלישית, זה מקדש. מה ההבדל העקרוני בין אוהל, משכן ומקדש? אומר שם הרב, ההבדל העקרוני בין אוהל ומשכן, שאוהל מבטא את הצד המטלטל של המציאות. כשאדם ישן באוהל, אז האוהל היום הוא פה, מחר הוא שם. משכן, זה כבר משכן יותר יציב. זה כבר עץ, זה אולי אפילו אבנים. כלומר, זה משהו הרבה יותר קבוע. למרות שאותו המשכן, או נקרא לזה אחרת, אותו מקום הקודש שבו היינו במדבר, נכון שהוא היה נקרא משכן, כי שכנו במקום מסוים, זמן מסוים. אבל מצד שני, במשכן עצמו, הייתה גם בחינת אוהל, לכן גם היה באמת כיסוי מיריות, בחינת אוהל, על המבנה הקבוע יחסית שנקרא משכן. כלומר, המשכן, נכון שביחס לאוהל, הוא יותר, הוא משדר יציבות וקביעות, ויותר מנוחה, מאשר האוהל שהוא משדר יותר את התנועה ואת הטלטלה. זה נכון. אבל גם המשכן במדבר, הוא היה משכן שהלך איתנו. לא היינו במקום אחד. המשכן עצמו, בארץ ישראל, עבר כמה מקומות. מקדש לעומת זאת, זה המקום הקבוע, המוחלט, היציב, שמשם הקודש לא זז. אם כן, שלוש מדרגות של קודש. יש מדרגה של קודש שהיא קודש מטלטל, יש מדרגה של קודש שהוא קודש נח אבל מטלטל, ויש מדרגה של קודש שהוא קודש קבוע וקודש יציב. אם כן, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ואם אפשר להוסיף, מקדשך, השם. אוקיי, משהו כזה. אם כן, כשאנחנו בונים משכן, מה זה בעצם משכן? כשהגמרא אומרת שמשה רבנו עשה משכן והקים משכן. המשכן הוא בעצם הדרך למקדש. אבל כדי שלא נטעה את הטעות, שנחשוב שהמגמה של הכל היא איזשהו קודש שנמצא באיזשהו מקום קבוע, ומה שמעניין אותנו זה הקודש שנמצא שם, אבל הקודש שנמצא מחוץ למקום הזה לא מעניין אותנו, אז אנחנו מתחילים במשכן. כלומר, אנחנו מתחילים במציאות של קודש, שמצד אחד יש בו קביעות, הוא נח לזמן מסוים, עד שענה נעלה וכו', אבל מצד שני, הקודש הזה בתנועה. הקודש הזה מתלטל, הקודש הזה זז. כלומר, הקודש הזה אמור להיפגש עם המציאות הסובבת, לא רק עם עצמו. אז אם כן, להקים משכן זה לא דבר פשוט. להקים אוהל, יחסית זה קל, כי תנועתיות זה תמיד קל. אדם זז ממקום למקום, אין לו קביעות, אין לו יציבות, אין לו התבססות. מקדש מבחינה מסוימת, זה גם מאוד קל. כי הקודש נמצא במקום אחד, כל מה שנמצא מבחוץ, מסביב, הוא לא לעניין, הוא לא רלוונטי, הוא לא מעניין אותי. להקים משכן זה הרבה יותר מסובך. כי להקים משכן זה בעצם קודש שיש תוך עצמי קבוע יציב, אבל מצד שני, המשכן הזה אמור להיפגש עם המציאות. אם לרגע נסתכל על זה בצורה ציורית של ילדים, זה בדיוק ככה היה. כלומר, כשאנחנו הלכנו במדבר עם המשכן, אז כביכול המשכן פוגש את המציאות. המשכן עובר ממקום למקום, והמשכן פוגש עוד מקום, עוד סגנון של אנשים, עוד צורה של תרבות, אופי של תרבות וכו' וכו'. אם כן, הממד הראשון, הפסוק הראשון שהגמרא רוצה ללמד אותנו ביחס לחטא המרגלים, הוא שהמגמה שלנו היא משכן. המגמה שלנו זה קודש שיש בו יציבות, יש בו קביעות, יש בו מוחלטות, יש בו נצח, יש בו אידיאל, יש בו אמת, יש בו ערכים מוחלטים שאינם משתנים, אבל מצד שני, הקודש הזה שנמצא במקום, נקרא לזה יחסית סגור, תחום, הקודש הזה צריך להיפגש עם העולם הסובב. ולכן, אפשר לומר לפי זה, שאמר מר, אולי לפני כן נחזור לפסוק, אם כן, הפסוק הראשון, והיא בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש, הוא קם המשכן. בשנה הראשונה, כנראה אנחנו עדיין לא היינו בשלים להקים משכן. בשנה השנייה כבר כן. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן. כלומר, קודם כל צריכים לעשות מציאות משכנית, נקרא לזה ככה. כלומר, כשאתה עושה משהו ומפרק אותו, אז אתה מתחיל לבטא איזושהי שייכות אל הדבר הזה. אחר כך כשאתה מקים אותו, אז הוא כבר עומד, אז הוא כבר קיים, אז הוא כבר נמצא. כנראה שההתרגלות אל התפיסה המשכנית היא התרגלות שדורשת תהליך. כלומר, זה לא פשוט להיות שייך לעולם של משכן. ואז באמת, שלב הבא, כלומר, המשכן הוא מבצע, הוא מבטא באופן יחסי איזושהי קביעות. אבל מיד הפסוק הבא, הוא כתיב, והיא בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש, נעלה ינן מעל משכן העדות. המגמה של המשכן זה לא להיות קבוע באותו מקום, אלא המגמה של המשכן זה באמת לנסוע. וכשנוסעים, מתחילים להסתבך. כלומר, אם המשכן היה קבוע באותו מקום, אז לפחות באותו מקום הייתה מציאות סטרילית, הייתה מציאות נקייה, הייתה מציאות נטו, הייתה מציאות אידיאלית. אבל להיות וכל המגמה של המשכן זה להתקשר ולהתחבר ולרומם את המציאות החיצונית שאיתה הוא נפגש, ממילא המטרה היא לא לעשות את המשכן ואחר כך להקים אותו, אלא להתחיל לנסוע איתו. זאת המטרה. ולכן, הפסוק השלישי או הפסוק השני, והיא בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש, נעלה ינן מעל משכן העדות. הוא כתיב, וישו מהר השם דרך שלושת ימים. אם כן, אנחנו מתחילים לנסוע. מה קורה כשמתחילים לנסוע? כשמתחילים לנסוע, העניינים מסתבכים. איך הם מסתבכים? שני סוגים של סיבוכים. יש סיבוך שנמצא אצל הציבור, ויש סיבוך שנמצא בהנהגה. זה שני סיבוכים בסגנונות אחרים. הסיבוך המצוי בדרך כלל אצל הציבור, הוא בדיוק מה שהגמרא אומרת כאן. וישו מהר השם דרך שלושת ימים, אמר רבי חמא בר חנינא, אותו היום שרו מאחרי השם. הוא כתיב, איך שרו מאחרי השם? הוא כתיב, והספסוף אשר בקרבו התאבו את האהבה. דרך אגב, זה מאוד מעניין, כי לפני הפסוקים האלה על חטא הספסוף, חטא המתאבים, קודמים הפסוקים של חטא המתאוננים, והיה העם כמתאוננים רב באוזני השם. נו, למה הגמרא לא מביאה את הפסוק הזה? למה הגמרא מביאה דווקא את חטא המתאבים ולא את חטא המתאוננים? חטא המתאוננים זה איזה מין קוטריה כזאת. מתחילים לנוע בדרך, המדריך מתי מגיעים? מה? חם לנו, מתי מגיעים? בסדר, זה נגיד עוד סביר. אבל חטא הספסוף, חטא התאווה זה חטא הרבה יותר חמור. כלומר, כשהקודש מתחיל להיפגש עם החול, אז החול יכול להתחיל לבלבל אותו. זה שקצת יש קשיים כמתעוננים ולא מתעוננים, אלא כמתעוננים מדגים הפרשנים. זה בסדר, זה עוד לא נורא. אומנם זה חטא, אבל זה לא כך חמור. אבל כשהמפגש בין הקודש לבין החול, בין המשכן היציב למשכן שבתנועה, כשהיחס הזה מתחיל להתערבב עד כדי כך, שפתאום החול תופס את הדבר, את הערך, את החשיבות המרכזית, כאן מתחילה הבעיה. ואז, לכן הגמרא מביאה את חטא המתאבים, לפי הכיוון הזה. וישו מהר השם דרך שלושת ימים, אמר רבי חמא בר חנינא, אותו היום שרו מאחרי השם, הוא כתיב, והספסוף אשר בקרבו יתאבו את האהבה, וישובו ויפקו גם בני ישראל. אם כן, מה קורה פה בעצם? במפגש בין הקודש והחול, החול כביכול חס ושלום, מנצח. כלומר, תאוות הבשר, תאוות האכילה, תאוות כוחות החיים הטבעית, הלא מכוונת על פי המשכן ועל פי הקודש, מנצחת את הקודש. ואז הקדוש ברוך הוא מגיב, בסדר, אתם לא מבינים שהמגמה של הקודש היא להיפגש עם החול, ולהעיר את החול. עד כדי כך שאתם משליטים את החול על הקודש, בסדר, בבקשה, בשר חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. אם כן, הטעות הראשונה של המשכן שמתחיל לנסוע במפגש שלו עם הדרך, הטעות של ההמון היא ההתמכרות היתרה אל החול. אבל, כנראה שגם בהנהגה יש איזושהי בעיה. וזה הפסוק הבא. אם כן, הגענו כבר לכבד בסיוון, ואז הוא כתיב, ותיסגר מרים שבעת ימים. כלומר, המשברים של המפגש בין הקודש לחול, בין הקביעות והיציבות לבין התנועה והטלטול, המשברים הם לא רק אצל הציבור ההמוני. המשברים הם גם בהנהגה, וגם בהנהגה הרוחנית, וגם בהנהגה הדתית יש משברים. מה המשבר? מרים מדברת ללשון הרבי משה רבנו. דהיינו, איך אתה, משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אתה נבדל מאשתך. במילים אחרות, זה בדיוק אותו חשבון. כלומר, אם האמון, המפגש שלו עם המציאות, משליט את החול על הקודש, אצל ההנהגה הרוחנית, הרבה פעמים המפגש עם המציאות, הוא גורם לברוח מהחול אל הקודש. כי החול הוא מפריע, החול הוא מאיים, החול הוא משמח, החול הוא הרבה יותר מורכב. ולכן המאבק בין מרים, אפשר לקרוא לזה ככה, המאבק בין מרים ואהרון לבין משה, ובפרט מרים, הוא מאבק של היחס אל הקודש, איך אנחנו מגיבים אל הקודש. זאת הייתה הבעיה. אז אם כן, כשהמשכן נוסע, כשהקודש נוסע אל החול, יש בעצם שני משברים. או שהחול כובש את הקודש חד ושלום, או שהקודש כובש את החול. אלה שתי אפשרויות, דרך אגב. יש מי שרוצה לומר, על פי חושיות אחרות בגמרא, ובחזל, ועל פי פשט הפסוקים, שוויסו מהר השם, זאת הייתה הטעות הראשונה. כך מסביר הכלי יקר. הכלי יקר אומר, והזכרנו את זה בשבת האחרונה, הכלי יקר אומר, שהטענה הראשונה של הקדוש ברוך הוא הייתה, רב לכם שבט בהר הזה. כלומר, עם ישראל ישב כמעט שנה, שנה פחות 10 ימים בהר סיני, ועם ישראל התאהב בהר סיני. התאהבנו בבית המדרש שנקרא הר סיני, ולא הבנו שהמגמה היא בואו רשו את הארץ. ולכן אומרת שם התורה, פנו וסעו. אולי נקרא רגע את הכלי יקר, כלי יקר חשוב מאוד. רק כדי להבין שהמשבר שהיה בין הקודש לחול אצל המנהיגות, יש גם כיוון בחז"ל שהוא גם אצל ההמון. דבר מאוד מעניין. אחרי כל ההקדמות של תחילת פרשת דברים, זמן, מקום וכו', אז הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. מה? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור. זה מאוד מעניין שפה הר סיני לא נקרא סיני. פה הר סיני נקרא חורב. וחורב הגמרא אומרת, חורב מלשון חורבן. לאמור, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. במילים שלהם היינו אומרים, מספיק לשבט בהר סיני. ישבתם כאן יותר מדי זמן. מאלף בסיוון, הגענו להר סיני, שנה ראשונה, עד כף בי ארבע שנה השנייה. כמעט שנה, שנה פחות 10 ימים. רב לכם שבט בהר הזה. ואז אומרת התורה, פנו ושאו לכם. שני דברים. קודם כל פנו, צריך לפנות. בית, שאו, צריך לנסוע. פנו ושאו לכם ובואו הר האמורי. וכל שכניו בערבה וכו' וכו'. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ. אם כן, הקדוש ברוך הוא כביכול, אומר הכלי יקר, תכף נקרא כמה שורות, נוזף בעם ישראל שנתקעו בהר סיני יותר מדי זמן, ואומר להם, כדי לתקן את הטעות הזאת, אתם צריכים לפנות ולנסוע. מה קורה בפועל? בפועל זה לא קורה. מה שקורה בפועל בפסוק י' פרק א' פסוק י' בספר דברים, וניסה מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא וכו'. לא כתוב בנפן וניסה, רק וניסה. אחר כך, הנה הגענו, סיפור חטא המרגלים, ותקרבו אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. בדיוק הסוגיה שלנו חטא המרגלים, הפורענות הראשונה של ליל תשעה באב, ואז כל מה שקרה עם המרגלים והעונש החמור, ואז רק בפרק ב' פסוק א', אחרי סיפור חטא המרגלים כתוב, ונפן וניסה המדברה. שואל הכלי יקר, למה בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר פנו וסעו? מה ההבדל בין פנייה לבין נסיעה? בין לפנות לבין לנסוע? ב', מדוע הם רק נסעו ולא פנו? ג', מה חידש להם חטא המרגלים שהבינו שצריך לפנות ולנסוע? ואחר כך הם אמרו, כן? התורה אומרת, ונפן וניסה. אומר הכלי יקר, רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושאו לכם. כל זה רק כדי להראות שהמשבר שבין הקודש לחול, שהוא הבריחה אל החול שמופיע בדרך כלל בהמון, והבריחה אל הקודש שמופיע בדרך כלל, נקרא לזה בהנהגה הדתית, המשבר הזה לפי הכלי יקר היה אצל כל העם. הפנייה אל הקודש במפגש עם החול, שהיא מסובכת, המשבר הזה לא היה רק בין מרים למשה. המשבר הזה היה בכל העם לפי הכיוון הזה. למרות שהגמרא אומרת, רק בדרך כלל זה באמת בהנהגה הרוחנית. אבל בואו רק נשלים את הכלי יקר, הכלי יקר חשוב. רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושאו לכם. אומר הכלי יקר, זאת תוכחה ראשונה על שאנשים שנאו את הארץ. שנאו את הארץ זה לא רק לשנוא את ארץ ישראל, זה לשנוא את הארציות, זה לשנוא את המפגש שבין הקודש לחול, זה לשנוא את המפגש שבין הקודש לחול במערכת חיים של עם, של ציבור. ונתיישבו בהר זה, הר סיני, שכאן נקרא חורב, כי זה חורבן גדול, להפסיק ולהפריד בין הקודש לחול. ונתיישבו בהר זה ישיבה של קבע, ולא פנו פניהם אל הארץ. מקום מיוחד לקיום המצוות. תכף יגיד הכלי יקר שהר סיני זה מקום שבו למדנו את המצוות. וארץ ישראל זה מקום שבו אנחנו מקיימים את המצוות. וחזל אמרו, אומר הכלי יקר, תכף נראה, לא המדרש עיקר אלא המעשה. אז זה לא שלא צריך לשבת בבית המדרש, בהר סיני צריך לשבת שנה שלמה. זה כמו שהזכרנו בשבת. אם אנחנו לא נענה את תשובת היקע, העני, הלאומי והפרטי, שנלמד בעומק וברוחב, בהתמדה וברצינות, בהשקעה, זמן משמעותי בבית מדרש, אז יהיה איכה. איכה זה חוסר יכולת לענות לשאלה היקע. זה בעצם איכה. אז ברור שצריך לשבת בהר סיני, ישיבה של קבע. ברור שצריך לשבת בבתי המדרש, ישיבה של קבע. ברור שבית המקדש הוא ישיבה של קבע, אבל המגמה של בית המקדש היא לא שיהיה קודש הנמצא בהר הבית, בהר המוריה, וכל מה שנמצא מבחוץ לא יונק מהקודש הזה, לא מואר מהקודש הזה, זאת לא המטרה. וזה מה שקרה פה, שמרוב התלהבות מהקודש, שקו בקודש. ולכן אנחנו נמצאים עוד לפני המקדש, אנחנו נמצאים במשכן. אנחנו עדיין בחטא המרגלים, עוד לא הגענו לבית ראשון. זאת הוכחה ראשונה על שאנשים שנו את הארץ ונתיישבו בארזי ישיבה של קבע ולא פנו פניהם אל הארץ מקום מיוחד לקיום המצוות. אומר הכלי יקר, נורא, ורב לכם הוא מלשון רב לכם בני לוי, מחלוקת קורח. כלומר, המעט הוא המרד והמעל הזה. ריבונו של עולם, מה מרד ומעל? לשבת בהר סיני לשמוע תורה מריבונו של עולם ממשה רבנו, זה מרד ומעל? כן, זה מרד ומעל. כי אם זה בא על חשבון, על חשבון עיכוב, או אפילו אי ההכרה של הערך, של בו רשות הארץ, כן, אז זה מרד ומעל. ולא רק את הארץ, ארץ ישראל, את הארציות, כמו שאמרנו, את הקדושת החיים, כשל עם, במדינה, במלכות, במקדש, וכו'. ורב לכם הוא מלשון רב לכם בני לוי, כלומר, המעט הוא המרד והמעל הזה, כי רב הוא באמת לכם עניין שבט ישיבה של קבע בער הזה. פנו! מה ההבדל בין פנו לבין סאו? אני מקדים רגע. סאו זה לנסוע פיזית. הגוף נוסע, הרכב נוסע. פנו זה להפנות את המבט, להפנות את צורת החשיבה. לשנות את תפיסת העולם, לשנות השקפת חיים. אז אתם התבססתם בהשקפת עולמכם בצורה כזאת, באופן כזה, שכביכול האידיאל הגדול זה לשבת בער סיני, ישיבה של קבע. פנו, תשנו את התפיסה. המשכן עניינו להגיע לארץ ישראל. המשכן עניינו לא להפוך לאיזה מקדש של קבע במדבר, וגם לא למקדש של קבע במובן של רק מקדש בירושלים, אלא מקדש שמאיר את הכל. כמו שהגמרא, המשנה, החכמים אומרים, שהמקדש העיר לכל ארץ ישראל, על כל הצדדים הטבעיים וכו'. וזה מה שהוא אמר להם, פנו, אסבו פניכם אל הארץ. אל הארציות, וסעו לכם אל עצמות מקור שלכם. אני מדלק טיפה. ולכמן אמר וניסה ולא ונפל וניסה וכו'. אלא, כך אמר להם, עדיין בפחזותכם קיימיתון. עדיין אתם קיימים בפזיזות הרוחנית הראשונה שלכם. כי אני אמרתי, פנו וסעו. כלומר, שכשתלכו מן הר חורב, מקום שלמדתם עליו תורה, תפנו פניכם אל הארץ, מקום שמירת התורה, קיום התורה. גילוי המדרש, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה, ואתם בלכתכם מחורב רוח אחרת הייתה ממכם, ליסה ממקום מיוחד לתלמוד תורה, ואל מקום שמירת המצוות, לא פניתם פניכם, ובמרדכם אתם עומדים. ולכן, ובמרדכם אתם עומדים לשנוא את הארץ, לכך אמר וניסה מחורב. כלומר, גם כשהם עזבו את חורב, את הר חורב, את הר סיני בעל כורחה, הם עזבו באותה התפיסה, שבה הם היו לכתחילה. בתפיסה כזאת שהקודש צריך להיות נבנל מן החול. ואז מגיע הסיפור של חטא המרגלים. שגילה להם בעל כוחם, שחייבים לחבר את הקודש של החול, כי כל המגמה של התורה זה הקודש בעם, הקודש במדינה, הקודש בארץ, הקודש בארציות. וכו'. ורק אחרי חטא המרגלים, ואחר כך אני מדלג, אבל אחר מעשה המרגלים שיעד להם עונש גדול, חזרו בתשובה שלא בטובתם, ושם נאמר, ונפן וניסה. אם כן, לפעמים אנחנו נוסעים, אבל לא פונים. אומנם, אם נחזור רגע להגמרה, בדרך כלל, המפגש בין הקודש והחול אצל ההמון הוא יותר נוטה אל החול. והמפגש בין הקודש והחול אצל, נקרא לזה אנשי הרוח, הוא יותר נוטה אל הקודש. לכן אולי אפשר לומר, הגמרה מזכירה את חטא הספסוף ביחס לכלל, לכלל ישראל, ואת חטא לשון הרע ביחס איך הקודש מופיע בהבדלה מן האישה או לא בהבדלה מן האישה, ביחס למרים ומשה רבינו. ואז, אני מדלק טיפה, הוא כתיב וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. אם כן, אנחנו נמצאים עכשיו, כלומר, כשאתה הולך לרגל את ארץ ישראל, כשהאמון מחפש את החול, והנהגה הרוחנית מחפשת את הקודש, אז התוצאה היא ברורה. אני רוצה אולי לקרוא, לפחות לפי הרמב"ן, שהמון הסברים, אבל בואו רגע נדבר פשט. פשט, ממש פשט. במדבר אני צריך. לא, לא, לא צריך רמב"ן, רק נקרא את הפסוקים כדי לשים לב לכמה דברים. מה בעצם קורה בחטא המרגלים? יש גם פירושים אחרים, אבל פשט. הם חוזרים אחרי 40 יום, הלילה הזה, ואז נאמר כך, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון, ואל כל הדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה וכו', ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. אם כן, בשלב הראשון לפי פשט הפסוק, מה הם אומרים על ארץ ישראל? ארץ ישראל היא ארץ טובה. וירום את פרי הארץ. ארץ זבת חלב ודבש. זה פריה. אם כן, כרגע בשלב הראשון, הם משבחים את ארץ ישראל. אבל, אפס, כי אז העם היושב בארץ, וערים בצורות גדולות מאוד, ואז מתחילים לסדר את כל הגבולות. המלך יושב בארץ הנגב, החיתי היבוסי והאמורי יושב בהר, הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. אם כן, הארץ הזאת במהות היא טובה, במהות פיזית אפילו, וירום את פרי הארץ, זבת חלב ודבש, במהות היא טובה, אבל מבחינה פוליטית צבאית בלתי ניתן לכבוש, כי יש כאן גויים שלא אפשרו את זה. אי אפשר להתמודד עם ענקים, עם המלכים וכו'. ואז, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר הלא נעלה, וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ולעומתו, ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אם כן, ביחס לארץ, הם לא מתווכחים. הארץ הזאת בשלב הזה היא טובה מאוד. ארץ זבת חלב ודבש. על מה הוויכוח? הוויכוח הוא פוליטי צבאי. האם אפשר לכבוש את הארץ מיד מי שיושב פה? אז יש את כלב ויהושע שאומרים, לא נעלה, אפשר. יכול נוכל. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא, לא נוכל לעלות העם, כי חזק הוא ממנו. אני לא אומר שעד לכאן זה עוד סביר. כלומר, ויכוח על פוטנציאל מלחמתי ביחס לארץ ישראל, אפשר לכבוש, אפשר לכבוש, זה אפשר להבין ויכוח כזה. היום היינו אומרים ימין ושמאל, זה אפשר להבין. אבל הפסוק הבא הוא הבעיה. אומר הרמב"ן, ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה, כשהם רואים, כלומר אותה הקט, אותם עשרת המרגלים, שרואים שהם לא מצליחים לשכנע את עם ישראל, שאי אפשר לכבוש את ארץ ישראל, כי מבחינה צבאית זה גדול עלינו, חס ושלום, אז עכשיו הם חוזרים בחזרה ומשנים את מה שאמרו בהתחלה על ארץ ישראל, ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה. מי האם אפשר לכבוש את הארץ בגלל האויב שיושב פה? הם עכשיו מדברים על הארץ עצמה. ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. הארץ הזאת היא ארץ רעה. בוא נגיד את זה במושגים פשוטים. יש בה המון מחלות, המון בעיות. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, היא מסוגלת לגדל רק אנשים מיוחדים, אנחנו אנשים לא כאלה. ושם ראינו את הנפילים. הארץ הזאת היא אנרגיה גדולה. היא לא מתאימה לאנשים פשוטים כמונו. ראינו שם נפילים, אנחנו היינו ביניהם כחגבים, וכו'. ואז מופיע הפסוק שהגמר מביאה. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. הבכי הזה של ליל תשעה באב, הוא לא על הוויכוח שאני לא רוצה להגיד לגיטימי, אבל שאפשר להבין אותו, האם אפשר לכבוש את ארץ ישראל או לא. אלא זה על זה שמשקרים בשביל זה, שמוצאים דיבת הארץ. זה הרבה יותר חמור. כמו שהפסוק במקום אחר אומר, ולא ידעו את הארץ. וחוץ מזה, גם את הארץ הזאת אפשר לכבוש. חוץ מזה שהארץ הזאת היא טובה, אפשר גם לכבוש אותה. כי השם איתנו. אם כן, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויפקו העם בלילה ההוא, זה לא על הכיבוש, אלא זה על דיבת הארץ, שהארץ הזאת, המפגש עם החול, הוא מפגש קשה. עכשיו שימו לב, לפי פשט הפסוקים נחבר למה שאמרנו מקודם. הארץ הזאת יש בה הרבה חול, זבת חלב ודבש, השפע זב, כל כך שפע. הארץ הזאת מגדלת אנשים גדולים, היא מאוד מאוד חולית. יש בה כוחות חיים אדירים של חול. זה בדיוק הבעיה. ואז ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויפקו העם בלילה ההוא. יוצא לפי זה, שהרובד הראשון, או הממד הראשון, שבא לידי ביטוי בליל תשעה באב, הלילה הזה בעצם כנראה, ככה משמע, הלילה הזה כנראה, הוא מבטא איזשהו סוג של קשר, איזשהו סוג של חיבור, איזשהו סוג של יחס בין קודש לחול. והיחס הזה שבין הקודש לחול, הוא יחס מורכב, הוא יחס קשה. וזה בא לידי ביטוי במשבר הגדול של חטא המרגלים. ואז ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויפקו העם בלילה ההוא. עכשיו שימו לב, אומרת הגמרא דבר מוזר. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם. ריבונו של עולם, זה לא בכייה של חינם. האם אפשר לנצח אויבים כאלה רציניים, עמלקים, ענקיים, נפילים? האם אפשר לנצח אנשים כאלה? זה לא חינם. יש סברה אצל אותה הדעה שסוברת, שאי אפשר לנצח אויב כל כך חזק. אז למה הגמרא קוראת את זה בכייה של חינם? חינם זה הדבר שהוא לא נכון, שהוא שקר, שהוא לא קיים. אלא ברור, הבכייה של חינם היא לא הייתה, הבכייה בכלל לא הייתה על המאבק הצבאי. על זה הם בכלל לא בכו, על זה הם התווכחו. הבכייה הייתה על זה שהוציאו דיבת הארץ. על זה שאמרו, ארץ ישראל היא כל כך חולית, החול שלה כל כך גדול, אנחנו לא מסוגלים להשתלט עליו, לגלות את הקודש הפנימי שלנו, בתוך החול הגדול והמאיים הזה. זאת הייתה הבעיה. ובאמת זה בחינה של חינה? כי אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כעם ישראל, שמסוגלים להגיע לבורשו את הארץ, רב לכם שבט בער הזה, בורשו את הארץ, אז זה אפשרי? אז זה אפשרי. לכן הבחייה היא בחייה של חינם. וכאן נורא והיום. ואני קובע לכם בחייה לדורות. מה הבחייה לדורות? חורבן המקדש. על מה אנחנו אבלים היום? תשאל יהודי, על מה אתה אבל היום? הוא יגיד לך, על חורבן המקדש. לא בטוח שהוא יזכור חטא המרגלים. לא בטוח שיגיד לך ביתר. לא בטוח שיגיד לך נחש העיר. הוא יגיד לך חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. כלומר, מי שלא יודע לגלות את הקודש בחול, יגיע, יביא את המציאות למצב כזה שלא יהיה קודש. אין מקדש. המקדש כשמו, קודש. המקדש זה איזה מין אוטונומיה של קודש מוחלט, כמעט מוחלט. אז מי שלא יודע, אם אנחנו לא יודעים לחבר את הקודש והחול ביחד, אז המקדש יחרב. אתה שואל את עצמך, ריבונו שלו, הבחייה לחינם הייתה על מה? על א'. אז מה זה קשור בחייה לדורות? למה חורבן המקדש הוא תוצאה של אותה בחייה לחינם שהיא הייתה בליל תשעה באב של ותישא העדה בלילה ההוא? מה זה קשור אחד לשני? אלא אם אנחנו לא מבינים שהחול של ארץ ישראל הוא קודש קודשים, ויש לנו את היכולת כעם ישראל לגלות את הקודש בחול, לא רק כפרטים, כעם, עם כל מה שזה אומר, ואנחנו נרצה לברוח אל הקודש, כי החול מפחיד אותנו ומרתיע אותנו, אז הקודש יחרב. אז אתם בכיתם בחייה של חינם שאי אפשר לגלות את הקודש בחול, ורציתם רק את הקודש או רק את החול? בבקשה, אז הקודש יחרב. אז מה קרה? המקדש חרב וגלינו. אם כן, אין קודש ואין חול. אין בית מקדש ואין מלכות. זה השלב הראשון של הגמרא. אם כן, אל תשע באב, זה הלילה שבו אנחנו צריכים כנראה לחדד לעצמנו את האפשרות שלנו כעם ישראל, מתוך התכונה שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, לחבר קודש בחול, לא רק ברמת חיי היחיד, אלא ברמת חיי הציבור. ומה שקרה, כן, רק שני אחד, ומה שקרה בלילה הזה, התברר שהמפגש הזה הוא מפגש קשה. הוא מפגש מורכב. ואז הקדוש ברוך הוא לא נוקם בנו חד ושלום, אלא אומר לנו, אם אתם רוצים קודש נפרד מן החול, או אתם רוצים חול נפרד מן הקודש, אז אין קודש ואין חול. אין בית מקדש ואין מלכות. גולים, גולים.
למה בשלושה ימים של מקף לקף בית, החשיבו את כף, ובשבעה ימים של מרים לא החשיבו את כף בית?
שאלה חשובה, אבל לא ניכנס לכל החשבון הזה. זו שאלה חשובה, המפרשים דנים בשאלה הזאת. אבל בואו נעזוב את השאלה הזאת, בואו נתקדם רגע. כן.
שאלה על הבשר שאכלו חודש, בפסוקים לא יותר כתוב, ואחרי שאכלו, שרצו בשר, קדוש ברוך הוא זיהן להם הרבה בשר, ואז הייתה מגפה.
נכון, אבל כתוב עד חודש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן להם בשר חודש.
אחרי המגפה נמשוך לאכול...
כנראה שכן, או שהמגפה הייתה בסוף. צריך לראות לפי הפסוקים. אם כן, אנחנו סיימנו כרגע את הדבר הראשון שקרה בליל תשעה באב, המפגש בין קודש לחול. אם כן, מה התקדמנו? שאנחנו מתאבלים על זה שאנחנו כעם לא יודעים כנראה עדיין לחבר נכון את הקודש ואת החול. או שיש נטייה יותר מדי אל החול, או שיש נטייה יותר מדי אל הקודש. אומרת הגמרא, דבר שני, חרב הבית בראשונה. עכשיו אנחנו בתוצאה, כלומר בית המקדש, חורבן בית המקדש זה כבר תוצאה של חטא המרגלים. אבל עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד. חרב הבית בראשונה, דכתיב, ובחודש החמישי, פסוק בספר מלכים ב', ובחודש החמישי בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם. אם כן, לפי הפסוק בספר מלכים ב', מתי הייתה שריפת בית המקדש? בזין באב. אם כן, לא הלילה הזה? שלשום? בכלל לא היום? מצד שני, כתוב בספר ירמיהו פרק נון ב', הוא כתיב, ובחודש החמישי, בעשור לחודש, ביוד לחודש החמישי, יוד באב, ובחודש החמישי, בעשור לחודש, ישנה 19 שנה למלך למוכנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים, עבד, עמד, סליחה, לפני מלך בבל בירושלים וכו'. אומרת הגמרא, תניה ותניה, אי אפשר לומר בשבעה, שרי כבר נאמר בעשור. ואי אפשר לומר בעשור, שרי כבר נאמר בשבעה. אם כן, איך שלא נסתכל על זה לפי שני הפסוקים האלה, זה לא בתשעה באב. לפחות על בית ראשון אנחנו מדברים עכשיו. אלא פסוק אחד אומר בזין באב, פסוק שני אומר ביוד באב. מתרצת הגמרא, הכיצד, בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי, שמיני, ותשיעי סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו. שנאמר, אוי לנו כי פנה היום, כי נטות סללי ערב. והיינו, דאמר רבי יוחנן, אלמלא, אילו הייתי באותו דור, לא קבעתיו אלא בעשירי, מפני שרובו של היכל בו נשרף. כן, רק קודם כל עובדות לפי הגמרא. בזין באב, האויב נכנס לבית המקדש, אכל וקלקל, בואו נאמר את זה בשפה שלנו, חילל את הקודש יומיים בזין ובחט, ובתת, לקראת מוצאתת, כלומר לקראת מחר לפני השקיעה, הצית את בית המקדש, ועיקר השריפה של בית המקדש הייתה בכלל ביום שישי, ביוד. לכן אנחנו נוהגים, חלק ממנהגי האבלות, ברמות מסוימות, גם ביוד. אז אם כן, שאלת הגמרא, רבי יוחנן אומר, באמת, המקדש היה, השריפה הייתה ביוד, עיקר השריפה הייתה ביוד. בתת רק התחילו, אבל עיקר השריפה הייתה ביוד. ורבי יוחנן אומר, אם אני הייתי באותו דור, הייתי קובע יוד באב, אבלות על החורבן. לא תת באב. אם כן, למה חכמים קבעו בתת? אומרת הגמרא, ורבנן, מה יגידו לך? התחלת דפורענות עדיפה. כלומר, יש שתי אפשרויות איך לדון על, על חיסרון בעולם, או נקרא לזה על קלקול בעולם, או מה נאמר כאן, על חורבן בית המקדש. יש שתי אפשרויות. או לראות את התוצאה, או לחפש את הסיבה. אני אגיד יותר מדויק. או לראות את הפעולה, או לראות את העוז הנפשי השלילי לעשות את הפעולה. נכון שהפעולה של השריפה המרכזית, הפעולה המרכזית של השריפה הייתה ביוד. זה נכון. אבל אומרים חכמים, אנחנו קובעים את הצום ואת האבלות על החורבן, לא על הפעולה, על התעוזה של האויב. על זה אנחנו קובעים את האבלות. והתעוזה של האויב הייתה בתשיעי. מצד האמת הייתה בשביעי, חזק גם שואלים במקום אחר, אז למה לא נעשה אבלות שלושה ימים? אומרת הגמרא, קשה לעשות אבלות שלושה ימים. אז דווקא תשיעי, שאז הייתה כבר איזושהי התחלה של פעולה. למרות שאם אנחנו נהיה קצת יותר מדויקים, אז כל האבלויות על החורבן, הן אבלויות מההתחלה. יוזן בתמוז, עשירי בטבת. כלומר, אנחנו מתחילים את האבלות על החורבן שלוש שנים לפני בכלל שנחרב הבית. שלוש וחצי שנים. מדוע? כדי ללמד את עצמנו. יש החל המצור, ואחרי זה הופקיע העיר, ואחרי זה נכנסו להיכל, ועכשיו השריפה. כדי לחנך אותנו, ללמד אותנו, שהתחלת דפורנות העדיף. כלומר, אם הערך הגדול שלנו זה לחבר בין קודש לחול, וכשאנחנו לא יודעים לחבר את הקודש והחול, אז הקודש חרב ומלא גם אין לנו חול. אנחנו צריכים לשים לב לנקודת הפתיחה שזה קורה. לא רק המפגש בין קודש לחול, בכלל לכל דבר בחיים. אנחנו הרבה פעמים אומרים, העיקר התוצאה, העיקר זה מבחן התוצאה. זה לא נכון. לפי הגמרא, מבחן התוצאה הוא לא העיקר. לפי הגמרא, ההתחלה היא העיקר. ההתחלה המחשבתית, ההתחלה הנפשית, שאחר כך ממנה תצא הפעולה. אם כן, אם נחבר רגע את הסוגיה הזאת, הסוגיה הקודמת, יוצא שכשאנחנו מבררים לעצמנו את היחס בין הקודש ובין החול כעם, כפרט וכו', כאן אנחנו אומרים כעם, אז ההתחלה היא חשובה. מה אנחנו לומדים בהתחלה? מה אנחנו מפנימים בהתחלה? מה הכיוון שאנחנו שומעים בהתחלה? טוב, בואו נתקדם מקוצר הזמן, יש עוד מה לדבר על העניין הזה, אבל נתקדם עוד טיפה. בבקשה.
לאורך כל מדרשי חז"ל על החורבן והרושם הגדול שעולה שעיקר החורבן היה סביב לנושא של שנאת חינם בין אדם לחברו, שהעמיד דברי דין תורה ולשון הרע, איך זה מתקשר למה שהרב אומר?
השאלה מאוד חשובה ושציפינו שתהיה כבר לפני חצי שעה לפחות. אין סתירה, כי זה בדיוק הנקודה. חוסר היכולת להיפגש עם הארציות, עם החול, זה בא לידי ביטוי בשני ממדים. זה בא בשני, בממד של עם, מדינה, קדושה של עם, קדושת הציבור, ובא לידי ביטוי ביחסים אנושיים, בין אדם לחברו. זה אותו דבר בדיוק. ברגע שיש בריחה אל הקודש, אז החול, או בריחה אל החול, אז אין קשר בין קודש לחול, אז היחס בין אדם לחברו הוא יחס לא נכון. הוא יהיה יחס לא חשוב. מה זה משנה מה אני אומר לך? כשאנחנו נפגשים ברחוב. העיקר זה שנלמד ביחד גמרא. זה נהפך לחסר משמעות, זה נהפך לחסר חשיבות. זה בדיוק אותו עניין. בואו רשו את הארץ, זה לא עוד פעם, זה לא רק ארץ ישראל, זה לרשת את הארציות, לגלות את התכונה הישראלית שהיא הקדושה בחולים. טוב, נתקדם. ובשנייה מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שבית שני חרב ובית חרב בתשעה באב? אומרת הגמרא, תירוץ משונה מאוד. דתניא, מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. כלומר, אין לנו הוכחה, היסטורית, נגיד את זה ככה, שבית המקדש השני חרב בבית שני. סליחה, שבית המקדש השני חרב בתשעה באב. אלא, היות בתשעה באב זה הלילה שבו אנחנו כנראה מבררים את היחס בין הקודש לחול. וכשאין יחס נכון מנקודת הראשית, אז הכל מתפרק. אז ברור שזה כנראה הלילה הזה. זה מה שבא אומרת. מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב. החובה, החיוב, החיסרון, של החיסרון הפוטנציאלי של הלילה הזה, זה חוסר היחס הנכון בין הקדושה לחולין. הלאה, אומרת הגמרא, אמרו, כשחרב את המקדש בראשונה, חזרנו לבית ראשון. אותו היום, ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה. זה מאוד מעניין. זה בדיוק הנקודה. המספר שבע כידוע על פי המהר"ל, זה תמיד הקודש שבטבע, והמספר 8 זה הקודש שמעל הטבע. כלומר, איך אנחנו מחברים את הקודש שמעל הטבע, נקרא לזה מקדש, עם הקודש שבטבע, נקרא לזה משכן. איך אנחנו מחברים את זה? זה בדיוק מוצאי שבת, מוצאי שביעית וכו'. משיח, מוצאי שביעית, מלחמות וכו'. אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, וכו'. ומשמרתה של יהויריב הייתה. מאוד מעניין המשמרת הזאת, ובואו ניגע רק בנקודה אחת. והלוויים היו אומרים שירה, ועומדים על דוכנה. שירה. מה זה בעצם שירה? אחד האפשרות להסביר ששיר זה איזשהו ביטוי מאוד פנימי של כוחות החיים, של כוחות הנפש. מוזיקה. ובבית המקדש לא היו רק כהנים שמבטאים את המפגש בין הקודש לחול ברובד הבשרי של, של בעלי החיים, או של התבואה, אם זה קורבן סולד וכדומה. כלומר, המפגש עם החול הוא לא רק המפגש בצד של ההכרח של החול. דהיינו, נגיד, עולם הצומח ועולם החי, שזה בעצם עבודת הקורבנות בעיקר. אלא יש גם בבית המקדש מדרגה יותר פנימית. שירת הלוויים מבחינה מסוימת היא יותר מאשר עבודת הכהנים. זה כבר משהו יותר רוחני, זה כבר ממד רוחני. כלומר, המפגש בין הקודש לחול זה לא, טוב, בוא נצ'פר את החול, לפחות ניפגש עם החול ברבדים הנמוכים שלו. לא, צריך להיפגש עם החול ברבדים היותר עמוקים שלו. כמו מוזיקה. לא סתם אומרים מה שאומרים, שהמקור של כל השירה בעולם, זה בעצם משירת הלוויים במקדש. וזה לא לחינם שבמקדש היו לא רק כהנים, אלא גם לוויים. הכהנים עוסקים במפגש בין הקודש לחול ברובד הראשוני. נקרא זה צומח וחי. והלוויים עוסקים במפגש בין הקודש לחול, כבר בכוחות חיים יותר מפותחים. יותר איכותיים, מה שנקרא אומנויות של חול. אבל היות ואנחנו לא יודעים לחבר את הקודש והחול, אולי החסרתי כאן איזשהו משפט. למה הגמרא לא אומרת, לא מספרת מה היה עם הכהנים באותה המשמרת? הרי גם יש משמרות כהונה. נכון? נו, אז למה הגמרא מספרת על משמרת הלוויים ולא משמרת הכהנים? אולי גם בשביל לגלות את מה שאנחנו אומרים עכשיו. אם כן, ומשמרתה של יהויריב הייתה, והלוויים היו אומרים שירה ועומדים על דוכנה. ומה שירה היו אומרים? תהילים, פרק צד ד', שם הפרק הזה עוסק באין נקמות השם, אין נקמות הופיע, הנקמה שכבר חוץ צריך לנקום בגויים. ומה היו אומרים? ומה שירה היו אומרים? וישב עליהם את עונם, וברעתם יצמיתם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יעשה סדר, היות והגויים הם אלה שלא יודעים לגלות את הקודש והחול, אלא הם אלה שמפרידים בין הקודש והחול, וכו'. או שהם כביכול, או שהם חוליים, שזה מה שהם צריכים להיות, עם שם מצוות בני נוח, או שהם קודשיים, אבל ברמה מזויפת ולא מדויקת ולא נכונה, כמו אסלאם ונצרות וכדומה. אז הפרק הזה שמדבר על הנקמה בגויים, שמנסים כביכול לטשטש את היחס הנכון שעם ישראל אמור לגלות בעולם בין קודש לחול, אז, ומה שירה היו אומרים, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם, ולא הספיקו לומר, זה סוף המזמור, יצמיתם השם אלוהינו, עד שבאו נוכרים וכבשו. באו נוכרים וכבשו, זה לא שהם כבשו אותנו. אנחנו לא יודעים לגלות את הקודש והחול ביחס הנכון. אנחנו לא יודעים לשיר. אנחנו לא יודעים להיפגש עם בעלי החיים, להיפגש עם עולם הצומח. אנחנו בורחים אל החול או אל הקודש. אז הנוכרים באו וכובשים אותנו. מה זה באו וכובשים אותנו? זה לא שהם כבשו אותנו פיזית. למרות שגם זה נכון כמובן. אלא התפיסה שלהם כבשה אותנו, ההפרדה בין הקודש לחול, חוסר היחס הנכון בין הקודש והחול. וכן אומרת הגמרא בשנייה, אותו דבר גם היה בבית שני. גם בבית שני בדיוק היה אותו דבר, כי זו אותה בעיה. אומרת הגמרא, דבר שלישי, דבר רביעי שקרה, נלכדה ביתר. גמרא, מה היה בביתר? אפשר רגע לקבל את הרמב"ם? הרמב״ם אומר משפט אחד, מה היה בביתר? העיר ביתר, ביתר הגדולה. אומר הרמב״ם כך, בפרק חמישי, הלכות העניות, פרק חמישי, הלכה ג' ותשעה באב חמישה דברים הראו בו. נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה. הרמב״ם אומר, קצר, לא מעריך, לא מפרק, לא מסביר. פתאום פה, מסביר. ונלכדה עיר גדולה, וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים, שהוא מלך המשיח. בר כוכבא, בר כוזיבא. ונפל ביד הרומיים, ונהרגו כולם. והייתה צרה גדולה, כמו חורבן בית המקדש. וואו. אם יהיה אפשר לדייק קצת יותר, אז יהיה אפשר לומר אחרת. למדנו בדיוק אחרי בבית, אתם הילדים את זה. אחד המדרשים במקומות אחרים. כתוב שכשהרומאים רצו להחריב את ביתר, אז היו, נקרא לזה, שני עמודים בביתר שלא אפשרו להם את חורבן ביתר. עמוד אחד היה רבי אלעזר המודעי, שהוא היה צדיק גדול והמתפלל. וידעו שעד שרבי אלעזר המודעי לא תיפסק תפילתו, אי אפשר יהיה לכבוש את ביתר. והיה עמוד שני גדול, כמו שרמה מזכיר כאן, עמוד לאומי, מלך, בר כוכבא, שהחכמים, אומר הרמב״ם, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים, שהוא מלך המשיח. רבי עקיבא, מה נאמר יותר מזה? כלומר, ביתר הייתה איזושהי עיר, שהביאה לידי ביטוי את האיחוד הזה, בין המקדש למלכות, בין הקודש לחול, בין הצד הרוחני לצד הלאומי, בין הצד האלוהי לצד הטבעי. זה היה ביתר. מצד אחד רבי אלעזר המודעי עומד בתפילה, ומצד שני בר כוכבא, שאומרת שם הגמרא, דבר מזעזע, שהיה קוטע אצבעות של, 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 של החיילים שלו, כדי להראות לאויב עד כמה הוא חזק, והוא לא מפחד שאפילו עם חיילים קטועי אצבע, הוא יכול לנצח, ואמרו לו חכמים, מתי אתה עושה ישראל בעלי מומין וכו'. איזה גודל ביתר! איזה עוצמה ביתר! וכן, ביתר מצד אחד כנראה היה בה קודש גדול, ומצד שני היה בה חול גדול, והיה בה מפגש בין קודש לחול. מה נאמר יותר מהמפגש בין רבי עקיבא לבר כוכבא? זה כמו שרם כותב בלכות מלאכים בסוף. נו, אז למה זה לא עוזר? למה זה לא עוזר שיש מציאות שנקראת כמו ביתר? אני חוזר שוב לרמב״ם. ונקדר גדולה הוא ביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל גדולה חיים שהוא מלך המשיח, ונפל ביד הרומאים ונהרגו כולם, וכו'. למה זה לא עוזר? כי כנראה לא מספיק שתהיה פינה אחת, גם אם היא מרכזית וחשובה, שבה כביכול החיים מופיעים בצורה מתוקנת. חשוב שיהיה לזה ערך ציבורי, ערך כלל ישראל, ערך לאומי. אז אולי ביתר הייתה יכולה להגן על עצמה, אבל להיות, והחשבון של ביתר הוא לא חשבון פרטי שלה, אלא חשבון כלל ישראלי, אז נחרבה ביתר. והדבר האחרון, וכאן אנחנו מתעודדים בסוף הסוגיה, נחשה העיר. דבר חמישי, נחשה העיר. טניה, כשחרש טורנסופוס הרשע את ההיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל. אולי רק עוד איזושהי הקדמה קצרה. חרישה זה דבר טוב או רע? טוב. חרישה זה דבר טוב. הרי היה שמלאכת חורז המלאכה הראשונה במלאכות שבת. כלומר, חרישה זה דבר טוב. לחרוש את האדמה זה אומר שאתה מכין אותה לזריעה, אתה מכין אותה לצמיחה, אתה מכין אותה להתפתחות. אם כן, כנראה שהמצב הזה שהגענו אליו בדרך את המרגלים בלתי שבאה, ואחרי זה בית ראשון ובית שני, ואפילו ביתר לא הספיקה להציל, המצב הזה צריך כנראה להתמוטט. כלומר, המציאות שהייתה צריכה כנראה להתפרק עד למטה, עד הסוף, לחרוש את האדמה, כמו שאנחנו אומרים, שלושה טפחים, ואז אחרי החרישה הזאת תוכל להתפתח המציאות החדשה בצורה הנכונה שלה. כלומר, נחרשה העיר, זה נשמע נורא והיום. זה כביכול למחוק עיר. אבל מצד שני, לחרוש את העיר, יש בזה גם צד של עידוד. כי כנראה המצב המקולקל הגיע לסיקי כולו, אי אפשר כבר לקלקל יותר. חורשים, זה כמו נגיד מעטה של עצים, שלא נותן כבר את הפרי הראוי, אז אתה מנסה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, הגעת למסקנה שבלתי אפשרי, אתה עוקר את הנטיות, וחורש את האדמה מחדש, וזה מגלה שאתה הולך לצמוח, שאתה הולך לשתול, לנטוע, מטע חדש. אז נחרשה העיר, יש בזה גם קצת חיובי. אז כשחרש טורנסופוס הרשע את ההיכל, ולפי הגמרא את כל העיר, לא רק את ההיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל ההריגה. עכשיו שימו לב סיפור מוזר. בא אדון אחד, אם כן, רצו להרוג את רבן גמליאל. בא אדון אחד, רבן גמליאל, מנהיגם של ישראל. כלומר, לא רוצים רק להרוס את המקדש, רוצים גם להרוג את הצדיקים. עשרת הרוגי מלכות, חנה ושבעת בניה וכו' וכו'. אנחנו אמרנו את זה בקינות שלנו. אוי לנו על, על הריגת הצדיקים, לא רק אוי לנו על חורבן המקדש וכו'. אז רצו להרוג את רבן גמליאל. בא אדון אחד, בא איזה אדון אחד, לא ברור אם הוא יהודי או גוי, כנראה משמע לפעמים של הסוגיה, שאולי אפילו הוא גוי. טוב, אולי הוא יהודי, אני לא יודע. בא אדון אחד, ועמד בבית המדרש, ואמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. קרא לרבן גמליאל, בעל החותם. מה זה בעל החותם? אז רש"י אומר, בעל החותם, בעל קומה וצורה. לשון אחר, גדול הדור. אומר רש"י. טוב, למה החותם, למה האף הוא ביטוי? טוב, יש מה להעין, למה דווקא האף? ואולי דברים יותר פנימיים. בכל אופן, בא מישהו להציל את רבן גמליאל, אומר לו, תשמע, רוצים להרוג אותך. זה הפוך, כן, יצא בת קול ואמרה שמת הקיסר, ואז רשב"י יצא מהמערה. אז כאן זה הפוך, הקדוש ברוך הוא שלח שליח שיציל את רבן גמליאל מהריגה. אזל, תשע מיני, שמע את זה רבן גמליאל, הבין את המסר, הלך וברח, התחבא. התחבא במקום, התחבא במערה. או לא במערה, נחבא. אזל לגבי בצנאה. אותו זה שגילה לו שהוא מועד להריגה, חס ושלום, הלך למקום שרבן גמליאל התחבא בו, ואמר לו, אמר לי, אם מציל נלך, מי תתלי לאלמה דעתי? אם אני אגרום לזה שהרומאים לא יהרגו אותך. אה? שלא יהרגו אותך. אתה מבטיח לנו, אתה מבטיח לי שאני אהיה בן עולם הבא? אמר להן, כן, אני מבטיח לך. אמר לי, השתבע לי. אמר לו אותו גוי לרבן גמליאל, תשבע לי על זה. שאני, אם אני מציל אותך, אתה דואג שאני אגיע לעולם הבא. השתבע לי. בסדר. מה עשה אותו גוי? נשבע לו רבן גמליאל. מה עשה אותו גוי? סליק לאיגרה, עלה לאיזה גג, נפיל ומת. נפל ומת. קפץ מהגג ומת. אומרת הגמרא, וגמירי. ואצל הגויים הייתה איזה מין, נקרא לזה, ידיעה כזאת, או מסקנה כזאת, או תפיסת עולם כזאת. וגמירי, דחי גזרי גזרתה, ומת חד מיניו, מבטלי לגזרתיו. שאם גוזרים גזרה על ישראל ואחד מהם מת, אז הגזרה מתבטלת. זה מזכיר קצת הסיפור, כשאזור מזרח ירושלים, הר הזיתים היה בידי הירדנים, אז באחד השלבים ניסו להחריב את בית הקברות. אז שהם הגיעו לקבר של אור החיים הקדוש, אם אני לא טועה. נכון, אור החיים הקדוש. אז הטרקטוריסט שהרס את הקברים שלפניכם, יתראו לפניכם הקברים הרוסים, קיבל את כיף לב ומת. הביאו טרקטוריסט אחר, גם הוא קיבל את כיף לב ומת. עזבו, ברחו. מין אמונות כאלה אצלה. אלוהים פה מכיר אותם. זה נכון. אבל ככה הייתה אצלה המסקנה כנראה. וגמיר דחי גזרי גזרתה ומה אתחד מיניו, מבטלה לגזרתיו. יצתה בת קול ואמרה, אדון זה מזומן לחיי העולם הבא. אם כן, דבר מאוד מעניין, שהדרך להפסיק את הפורענות, הרי רצו להרוג את רבן גמליאל. רבן גמליאל הוא נשיאם של ישראל. רבן גמליאל הוא מנהיג ישראל, באותם ימים. אם כן, הדרך לכך שהחרישה הזאת היא חרישה אחרונה, ואמנה בעזרת השם תיפתח מציאות חדשה של צמיחה ובניין, יש מסלול אחד לריבונו של עולם לעשות את זה, דרך מהלכים שעוברים על אומות העולם. כלומר, לא מהלכים שקשורים אלינו. יש דרך אחת לבנות את הבית מחדש ברמה המעשית, גם דרך אומות העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהל מהלכים עולמיים שדרכם הוא משתמש כדי להביא את ישראל ואת העולם לתיקון. זה לא קשור אלינו. אבל הגמרא מביאה עוד סיפור. תנו רבנן, מי שחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה. פרחי תאיס, המקור זה מכאן. פרחי כהונה זה ילדי הכהונה, ילדי הכהנים. ומפתחות ההיכל בידן. הילדים היו פותחים את ההיכל. ועלו לגג ההיכל, ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך. וזרקום כלפי מעלה, ויצתה כהן פיסת יד, וקיבלתן מהם. והם קפצו ונפלו לתוך האור, לתוך האש. ועליהם כל אנשי הנביא, מסג רכיזיון, מלאך יפו כי העלית כולך לגגות, תשועות מלאה, עיר עומיה, קריה, עליזה, חללייך, לא חלל חרב ולא מתאים לחמה. אף והקדוש ברוך הוא נאמר, מקרקר קיר ושוע אל האר. מה הסיפור הזה בא ללמד? שהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לישראל על ידי שני מסלולים. מסלול אחד, זה המסלול שנקרא לו המסלול העולמי. הקדוש ברוך הוא יש את הדרכים שלא יכלו לנהל את ההיסטוריה. אבל המסלול השני, זה המסלול שכמובן צריך לעבור דרכנו, דרך עם ישראל. המפתח באמת נמצא אצלנו. לפעמים מזמנים שהמפתח שנמצא אצלנו, אנחנו לא יודעים להשתמש בו. אז המפתח הזה לא נעלם. הקדוש ברוך הוא שומר את המפתח אצלו. יצא פיסת יד מהשמיים ולקחה את המפתח הזה. כלומר, זה לא שחד ושלום, אין מפתח. כן, זה כמו אחד איבד את המפתח לדלת הכניסה. אתה אומר, עושה, אין מפתח, הולך לחפש דירה חדשה. לא. המפתח נמצא אצל ריבונו של עולם. אבל מי מחזיק את המפתח הזה? את המפתח הזה מחזיקים הילדים. המפתח הזה נמצא אצל פרחי הכהונה. דהיינו, הדרך לבנות, בעזרת השם בית שלישי, זה לתקן את היחס מן הקודש והחול. ולתקן את היחס הזה בצורה נכונה אצל כלל ישראל, ולא רק בקבוצה אחת בעם ישראל, אפילו לא ביתר. ולדעת שהדרך הזאת של החיבור בין הקודש לחול עובר דרך עם ישראל ומתחילה אצל הילדים, וגם כשהמפתח לפעמים לא נמצא אצלנו, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. וחוץ מזה יש לקדוש ברוך הוא מהלכים עולמיים, כלל עולמיים, כדי להביא גאולה לישראל. אז בעזרת השם, כמו שהתחלנו, מהרה ייבנה המקדש.